העידה אמרה ברבותיי, שיעור הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו, זכות מורשי לבן פשדינה, רבי חיל בן שולמית, ולרפואת רב חיים יצחק מפרד אפי עליה, בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים על מאורות העם היהודי, והפעם נדבר על הרב מנחם מנדל אלתר מקליש, על פי מאמרו של דוקטור הלל זיידמן זכרונו לברכה. הרב מנחם מנדל אלתר, רבה של פאביאניץ הסמוכה ללודג' ואחר כך רבה של קליש, היה רב ומנהיג כאחד. הווי אומר, איש המקיף בהנהגתו את כל שטחי החיים ומתאמץ להשפיע עליהם ברוח התורה. לדידו, אין לך עניין בחיים שאין לו נגיעה לדת. כיוון שהבקי נפלא בכל מקצועות השס והפוסקים, ראשונים ואחרונים, ואף ידע להגיד את דבריו ללא חטא, בהיותו תקיף בדעתו ללא הססנות ופשרנות, היה משפיע על חיי עירו, אף הרחק לתחומי קליש, עיר ואם בישראל. הוא היה משפיע גם על חיי עירו ואף הרחק מתחומי עירו. הוא הלך בדרך עצמאית ומקורית, היו לו כל הנתונים להנהיג ולא להיות מונהג. בנו של הרבי מגור, האדמו"ר הבר ילי באלתר, בעל השפת אמת, גדול בתורה ובעל כישרונות נשגבים, פיקח וחרוץ להפלא, לא רק בלימודיו אלא בכל דבר, מוקף הערצה של רבבות חסידי גור וחסידים אחרים, בעל אופי עז ואיתן, היה מטבעו בלתי תלוי מדי ותוסס מדי משוכל להיכנס למסגרת של ארגון צנועה או מוסד איזשהו, להיכנע למשמעת, לציית להחלטות, לקבל דעתם של האחרים וללכת בתלם. הוא היה מסוג האנשים היוצרים מסגרת וחורשים תלם לאחרים. בעל חוש ביקורתי היה, כמעט תמיד הייתה לו דעה משלו, שלא התאימה לדעתם של אחרים, והוא לא חשש מעולם לחלוק אף על דעת בני חוגו הוא. מנהיגים רבי מעש גם הם, אפילו אם היה במיעוט, ואפילו אם דעתו הייתה דעת יחיד. אכן דרכו בחיים הציבוריים של יהודים חרדים בפולין, שמילא בהם תפקידים אחראיים ותפס משרות חשובות, הייתה לעתים קרובות דרכו של יחיד, אך לא היחיד מובדל ומבודד. הוא עמד במרכז החיים הציבוריים ומוסדותיהם העליונים ביהדות החרדית, כיהן כיושב ראש של אגודת הרבנים בפולין, כחבר מועצת גדולי התורה של יד אגודת ישראל, ואף כרב בעריה פאביאניץ הפעיל את השפעתו על ערים סמוכות. בבחינה זו לודג', עיר שנייה בגודלה אחרי ורשה הבירה, הייתה סמוכה לפאביאניץ, כי רבה שפאביאניץ היה מוכר בכל הסביבה כגדול בתורה, כאישיות דגולה, ודבריו היו נשמעים בחצרות אדמו"רים ובוודאי בחוגי חסידי גור. ובלודג' גרו אפי חסידי גור, חרשתנים וסוחרים, עשירים ולמדנים, עסקנים ונדבנים, בעלי יכולת ובעלי דעה. לרב מקלה שיהיו תכונות רבות, שכוחן יפה למשוך בני אדם, לשכנע אותם, להשפיע עליהם. התכונה העיקרית והמרכזית שבו הייתה פיקחותו. הוא תפס עניין על כל צדדיו, גורמיו ותוצאותיו מהבת ראשון. והצטת חטף, ראה את כל פרטי פרטיו, הבין את כל ההנחות והסיק את כל המסקנות. בבינה יתרה וכוללת בחן כל דבר והחליט החלטתו. בעל שיחה נאה היה, וכל מילה שיצאה מפיו הייתה שקולה ונבונה ומלאה פיקחות חריפה וחדה. הוא ידע לדבר בבהירות ויחד עם זה ברמזי רמזים. עד שהיה נחוץ להיות פיקח להבינם, לרדת לעומק דעתו. הוא ידע למזוג בחוכמה נטיות סותרות זו את זו, ולשכללן בפעולות משלימות זו את זו. עומד על דעתו היה, נוטה לבקר, לגלות חסרונות, ויחד עם זה היה בעל הליכות נעימות, אדיב וידידותי. כל ימיו קירב אנשים שבאו איתו במגע, עזר ותמך, עודד וחיזק. בתכונות אלה בקסם אישיותו קנה לבבות והיה רב ההשפעה, כאבן השואבת להמוני חסידים ויהודים דתיים סתם. אף אלה שלא הסכימו לו, או יותר נכון, שלא הסכים להם, ואף אלה שהייתה בליבם תינה עליו מאיזה נימוק שהוא, התנדפה והייתה כלא היה, הייתה, כאשר נפגשו איתו פנים אל פנים. מלבד כושר השכנוע והקסם האישי שבו, הרי היה גאון בתורה, ועובדה זו קבע לגבי יהודים דתיים. הרב מקלה שהיה בקיא בכל חדרי תורה, בקיאות פעילה ויוצרת. כשנפגש עם רבנים ורבים ונתגלגלה שיחה על ענייני תורה, הפליא הן בידיעותיו והן בחריפותו, הן במה שזכה והן במה שחידש בעצמו מקודמו על אתר, בהבנת דבר מתוך דבר, בגזירה שווה ובלימוד מן הכתוב על הסתום. כל יודיו התרשמו מגדלותו של רב מנדלה בתורה ובחוכמה. השפעתו התפשטה וגדלה עד שהקיף חוגים שונים ורחבים. הוא הפעיל להשפעתו בכל עת מצוא, בכל הזדמנות, בכל ועידה והאספה, עד שנעשה ממעלה לאחד מראשי המדברים בדיבור עצמאי. הוא נולד בשנת תרש למד זין 1877, לפני למעלה מ-140 שנה, בגור, לאביו האדמור מגור רבי יהודה אריה לייב אלטר, בעל השפת אמת, כצעיר בניו. ואלו הם רבי אברהם מורדכי אלטר, ממלא מקום של אביו האדמור מגור, רבי משה בצלאל אלטר, הרבנית אסתר בידרמן שהייתה אשתו של רב יעקב מאיר בידרמן מוורשה, הרב נחמיה אלטר רב בלודג', הרבנית פייגה לוין, אשתו של הרב חנוך הנוך לוין, רבה של בן דין, ורב מנחם מנדל אלטר. כבר בנעוריו גילה כישרונות יוצאים מן הכלל והתמדה בלתי שכיחה בלימוד, שהמשיך בה כל ימי חייו. הנער חונך וגדל בחצר אביו הרבי מגור, שאלפי חסידים נערו אליו ושתו בצמא את דברי תורתו ששמיעם על יד שולחנו בשבתות וחגים. החסידים דבקו באדמור בהרצה לאין גבול, והגה שיצא מפיו היה להם לצו עליון. גם השפעתו של קודמו הרבי הראשון לשושלת גור, רבי יצחק מאיר בעל חידושי ערים, הייתה עדיין מורגשת בגור. הצד השווה שבשניהם הייתה גדלות בתורה בניגלו כבניסטר, גאונות בלמדנות כמו בחסידות. נוסף על זה הצטיינה חסידות גור ברגש אחריות לענייני כלל ישראל, בהתעניינות פעילה בכל המתרחש בעם ישראל, בעסקנות רחבת אופקים, בשטחים שונים, במיוחד בעניינים דתיים, בהיקף ארצי. קרבת גור לוורשה, בירת פולין, תרמה גם היא לפעולה רחבה לא מקומית בלבד. חצרו של הרבי מגור הייתה הומה תמיד, בייחוד בשבתות וחגים ובימי פגרה ומועד, מלא רבנים ורבים, עסקנים, סוחרים, ביניהם כמה משרידי חסידי קוצק ומקשישי חסידיו שבר חידושי ערים, וכל אחד תרם את תרומתו הרוחנית. בסביבה זו, בעבירה של חסידות מזוקקת ופעילה של למדנות וחריפות, גדל הנער מנדל. הוא למד בשקידה נפלאה, ויחד עם זה התבונן בעין חדה על כל סביביו. בחצר גור ספג אמרות תורה וחסידות, קלט ברכי מחשבה וניצוצי רעיונות, והוחדר את להבות בעבודת השם, בתפילה ובקיום מצוות. וכל מה שרכש וקנה, ספג וקלט, סירף בתוך ישותו, שהייתה לוהטת תמיד, ככור ברזל. הוא הקל היטב את כל ההשפעות והלימודים, עד שהוא לחלק בלתי נפרד מנשמתו, שבערה בשלהבת של יראת השם צרופה ועילאית. ככה גדל רב מנדל בתורה וחוכמה, כי אילן זה הצומח מקרקע פורה, ומתעלה בכוחות עצמו באקלים טוב ומבורך. הוא היה שוחח עם שרידי החסידים מקוצק, ועם גאונים בתורה כשווה עם השווים, כאחד שנתעלה לרמתם על ידי שקדתו, תפיסתו והבנתו. כבר בהיותו בגיל צעיר מאוד התייחסו אליו קשישי החסידים והלומדים המופלגים, בכבוד ובהערצה. בניבו לו גדולות. בחצר גור נפגש עם עסקנים שונים מוורשה, מלודג' ומערים אחרות. הוא התעניין במאורעות, התבונן במתרחש, טיפל בבעיות שעמדו על הפרק, ולא נרתע מלחוות דעתו על המאורעות ועל שאלות התקופה. כשהגיע לפרקו בא בברית הנישואין עם ביתו של אדמור מירדומסק, ואברום רבינוביץ, מחבר ספר חסד לאברהם, בנו של בעל התפארת שלמה, אשת נעוריו נפטרה ושירה בן, אברהם מסחר אליהו, שהיה אחרי כן ממלא ממקומו של אביו, כרבה של פאביאניץ. הוא התחתן שנית עם ביתו של רב מוישה פריבס, בנו של רבי ישעיהו פריבס, העשיר הלמדן והנדבן המפורסם מוורשה. מחשובי חסידי גור. כך נכנס למשפחת פריבס, הדגולה, ונמנה עם עשיריה. גם אחרי הנישואין ישב בגור. כשאחיו, רב אברהם מרדכי אלתר, מילא את מקום האב כאדמו"ר מגור. רב מנדל יסד בגור ישיבה, בשם דרכי נועם, וניהל אותה כריש מטיפתא, מגיד שיעורים, מנהל ומשפיע רוחני. בהיותו בעל דרך עצמאי, התרחק מכל שגרה גם בניהול הישיבה, והכניס סתרים ושיטות משלו. הוא לא התאמץ להטביע על סדר הלימודים ועל התלמידים אופי חסידי מופק. הוא עדיף לעורר את התלמידים לשקדה בלימוד בלבד, שיעוריו הצטיינו בכל הסגולות של אישיותו הברוכה, בעמקות וחריפות, בבקיאות והבנה. עוד חידוש שניק בהנהלה את הישיבה. הזמין להרצות שיעורים רבנים גדולים בתורה מכל המדינה. כל אחד בא לשבוע ימים כמרצה אורח. בחידוש זה היה הרבה מן החיוב, כי התלמידים הכירו את שיטות לימודיהם של גדולי הרבנים, ואת השוני ואת הצד השווה שבכל אחד מהם. אתה מייחד ואתה מייחד בהם. מידך גיסה, סבלה מסדר זה רציפות הלימודים. הישיבה התקיימה עד פרוץ המלחמה, מלחמת עולם הראשונה, באב תפרישיין ד' 1914. עת עזב רמנדל את העיירה גור ועבר לויטבצק. רמנדל חידש חידושים רבים ונפלים לימודה בשיעורה בפני התלמידים, אבל לא טרח לכותבם באופן מסודר, ולא חשב להכינם לדפוס. הוא היה נוהג להוסיף הערות על שולי הספרים, שבהם יינו למד, ולא היה כמעט ספר בספרייתו העשירה והרב גוונית מאוד, שלא היה מאותר בהיראותיו. גם תשובותיו שהשיב לשואליו בענייני דת ודין, איסור ויתר, הצטיינו בעומק מחשבה. גם אלה לא טרח לאסוף ולהדפיס, וכולם, לצערנו הרב, עבדו בשואה. אך אם לא דאג לרשום ולהדפיס דברי תורה שלו, הרי היה בו בזמן חלוץ העיתונות החרדית בפולין. בתחילת המאה ה-20, עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הופיעו בוורשה כמה עיתונים ביידיש. הייתה זאת תקופת סגסוג לעיתונות יידיש בפולין. אולם העיתונים שהתחרו ביניהם גייסו כל מיני אמצעים ומאמצים כדי להגדיל את תפוצתם ורווחיהם, ולא ביררו באמצעים. העיתון העברי שהופיע בתקופה זו בוורשה, בראשונה כשבועון ואחרי כן כאומן, הצפירה, לא הלך אומנם בדרך זו. היחסו לדת ולנושא דגלה לא היה חיובי, ומאמרים מלאי כפירה היו תדירים בעיתון זה, לדעתם של המנהיגים הדתיים. לעיתונים בין ביידיש בין בברית הייתה איפה השפעה שליט על המוני העם, בייחוד על הנוער מבחינת שמירת הדת. יהודים דתיים סבלו מן המצב הזה, אבל השלימו איתו מעין עונים. למנדל שהיה מתבואי שהמעשה לא הסתפק בקביעת עובדה או בהנחה. הוא לא השלים במצב והחליט לעשות משהו בלי להשכיח בקשים הרבים. הוא דבק בסיסמת קוץ כשלא נוצרו קשים אלא בשביל להתגבר עליהם. הוא יסד שני עיתונים יומיים חרדים, אחד בעברית בשם הקול, כנגד הצפירה של נחום סוקולוב, ואחד ביידיש בשם דאס ורשה וטוגבלט, כנגד העיתונים ביידיש. בין המשתתפים בהקול היו גיסו של רב מנדל, אף הוא חתנו של רב משה פריבס, הסופר יוד יוד טרונק, שעבר אחר כך לניו יורק. אוכו של דאס ורשה וטוגבלט, שנקרא על שם מחירו של קופיקה רוסית, די קופיקה צייטום, היה מר לייבוש ולנימן, יהודי דתי מבן דין. כיוון שלא היו עדיין עיתונים וסופרים חרדים אנשי מקצוע, שידם רב להם בשתי הלשונות, היה מוכרח להסתייע בסופרים סחירים, כלומר בלתי חרדים, שיכתבו מה שיכתבו לפי הקו שהתווה להם רב מנדל, ולפי פקודותיו והוראותיו. והיה נחוץ להשגיח עליהם בשבע עיניים, לבל ייקשלו ויחשילו. מובן שבתנים כאלה לא היה קל להוציא עיתון יומי. נוסף על זה, האמצים הכספים שגייס רב מנדל בין עשירים חרדיים, לא הספיקו ועיתונים סבלו מגירעון שהלך וגדל. היהודים החרדיים שלמדו להתייחס בספקנות ובחשד לכל עיתון ולא הרגלו כלל לקרוא בעיתונים, גם משום ביטול תורה וגם בפני חששות אחרים, לא התלהבו גם לקראת העיתונים החרדיים משום לא פלוג. בתנים אלו לא עריכו ימים עיתונו של רב מנדל והופעותם הופסקה בשנת 1913. אך ניסיון זה, שלכאורה לא הצליח, היה בסופו של דבר פעולה חשובה ורבת תוצאות לעתיד. כי עדי צעד זה, שייסוד עיתונים חרדים בפעם הראשונה בפולין, ברוסיה כבר הופיע בתחילת המאה ה-20, השבועון החרדי המודיע, ואחר כך הפלס, בעריכתו של הרב אליהו עקיבא רבינוביץ מפולטובה, סלל רב מנדל את הדרך לפני העיתונות החרדית שהתפתחה בתקופה יותר מאוחרת. ואומנם אחרי מלחמת העולם הראשונה נסתו עיתונים יהודים חרדים ביידיש בוורשה בשנת 1917, דוס יידיש וורט, בעריכותו של רב נחום לייב ויינגוט, ובשנת 1919 דיר איד, בעריכותו של רב משולם קמינר, ואחרי כן דוס יידיש טוגבלט. כאשר נסתו עיתונים אלה נתקלו מייסדיהם בקשיים כספיים, אבל הרעיון של עיתון חרדי יומי לא היה חדש, ולא היה נחוץ להתחיל לשכנע את הציבור על הדות בעיתון חרדי. דבר כזה נעשה כבר על ידי רב מנדל אלתר, שיסד את העיתון החרדי הראשון. למותר להזכיר שעניין זה לא היה מקצועף לו באופן הרעי. הוא נעשה מוציא לאור של עיתונות חרדית כבדרך האקראי, אגב שאר פעולותיו הציבוריות, משום שהייתה עתה צריכה לכך. בשנת 1921, כאשר נתפנה מקומו של רב בפאביאניץ, פנו פרנסי הקהילה רב מנדל, שישב על כיסא הרבנות בעירם, והוא נענה למבוקשם. תקף עם בוא לפאביאניץ התחיל לדרוש ולחקור בכל ענייני הקהילה, התעניין בכל פרט ופרט, וקיבל את רסן ההנהגה לידו בעוז ואומץ. הכניס שיפורים רבים בהשגחה לכשרות, ובחיים הדתיים בכלל, וגם תיקן תקנות בהתנהגות אנשי קהילתו. פאביאניץ הייתה עיר של בתי חרושת להריג שרובם היו בידי יהודים, ואף המסחר בהריגים כך. פרנסתם של אנשי קהילתו הייתה מצויה והיו ביניהם גם עשירים. הרב דמטה ראה שאורך חייהם של העמידים וגם של בני המעמד הבינוני אינו מתאים לאורך היהדות. הם חיו חיים מותרות ובזבוז, ובייחוד פיזרו הון רב על שמחות משפחתיות. כמו חתונות וברית מילה. הרב לא ראה בעין יפה את בולמוס המותרות. הוא העניק תקנות שלפיהם מוגבל מספר האורחים המזומנים לחתונה, תנאים, ברית מילה או בר מצווה. הוא זרוק חברי הקהילה מלהוציא הוצאות מופרזות לחגיגות משפחתיות. הניג עוד תקנות בשטחים שונים וקפיד שבני קהילתו ישמור על התקנות. דבריו היו נשמעים בתושבי המקום, תייחסו אליו בהרצה ובחיבה. על אף היותו שקוע בלימודים בשיעורים בעבודת השם, בתפילה ובתלהבות, ועל אף קיומו של מרחק טבעי בינו לבין אנשים פשוטים, היה מעורב בין הבריאות בריאות בדעת. בחוכמתו ובחיוכו הפקחי והמלבב, שיהיה בו להפיק כל מתיחות, ביחסו בדבריו הידידותיים, הפיל כל מחיצה בינו לבין אנשי קהילתו. ביתו, ליבו וידו היו פתוחים לכל דורש ומבקש. רבים באו אליו בדאגותיהם ובעיותיהם, משאלותיהם ובוקשיהם, מי לשאול עצה ומי לבקש ברכה מפיו, מי לדרוש עזרה. והוא לא השיב פני איש ריקם. הוא נלחם נגד מותרות, בוודאי שרחוק מזה. אבל היה בביתו מנהיות המנבלת ששרה ביותר רבנים אחרים. הוא לא היה תלוי במשכורת שקיבל כרב, כי רש מחתנו רכוש ניכר, וגם לא הסכים לקבל שום תשלום בדין תורה ושירותים אחרים. עובדה זו, אי תלותו מבחינה חומרית, גרמה גם היא לעצמאותו אופיינית לו, נוסף על נטיותיו הטבעיות, ועל היותו בנו של השפת אמת, מעולם לא עבר הלא תגור. לא רק ביחס לראשי קהילתו ואשר, אלא גם ביחס לחבריו הרבנים. הוא ניהל את הרבנות ביד חזקה ונאמנה. גם בפעולות הציבוריות בהיקף ארצי, הלך בדרך משלו, בצעדים תקיפים ופתוחים. היה רב למופת ומנהיג לקהילתו. אמנם היה ניכר, גם כרבי במידה מסוימת, כבנו שבעל השפת אמת, וגם לא סירב לקבל פתקאות כפיתלך מחסידים ולהעניק את ברכתו, למרות שקיבל מרותו של אחיו הרבי מגור. אבל הוא הופיע ורצה להופיע בעיקר וקודם כל כרב העיר. עוד קודם שנבחר לרב וגם אחרי כן, הייתה מצודתו פרוסה על ערים גדולות כמו לודג' וגם על ורשה הבירה. הוא התעניין בכל ענייני הקהילה בוורשה והשתתף בתייעצות ופעולות ציבוריות בבירה. נוסף על היותו אחיו של הרבי מגור, היה מקושר בקשר משפחתי מהנהגי הקהילה החרדיים על ידי רבי לוזר פריבס, שהיה דודו, אח חותנו רבי משה פריבס. דודו זה היה, יחד עם רבי לייבש דיווידזון, בנה מסיימת עם רבי יואל ויגמייסטר, ובעלי העדה העיקרים בשלטון הקהילה עד שנת 1926. שנת הבחירות הדמוקרטיות הראשונות על פי החוק החדש. מנדל הפעיל את השפעתו בעניינים שונים כנציג גור, וגם באופן עצמי מכוח אישיותו הוא. בשנת תרצד 1934 נבחר הרב מנדל ארטר לרבה של קהילת קלש בפולין, כיורש כיסו של הרב יחזקאל ליפשיץ, מחבר ספר המדרש והמעשה. בזאת נפתח לפניו שתי פעולה חדש בעסקנות ציבורית. קהילת קלש הייתה מן החשיבות בפולין בזכות עצמה ובזכות רבני הגדולי תורה כמו הרב לוזר וקס, בעל נפש חיה ועוד. העברתו מפבניאץ לקליש הוציא את הרב מנדל למרחב. קודמו הרב ליפשיץ היה מנהיג בין הרבנים, נשיא אגודת הרבנים בפולין. גם רב מנדל היה ממנהיגי ארגון זה, ולא עברו ימים לאחר היבחרו לרב בקליש, הוא נבחר ליושב ראש של אגודת הרבנים בשנת 1935. כשהרב רבן לוין מירישה, ציר הסים הפולני, פרלימנט, מחבר הספר הדרש והעיון, כיהן כיושב ראש המועצה של אגודת הרבנים. אגודת הרבנים הייתה מוסד מרכזי ביהדות החרדית. ולא ביהדות החרדית בלבד. יש לציין שאיזה ארגון הרבני היחידי בפולין, וכמעט כל הרבנים היו חברים בו. ועל כן, הייתה לו השפעה ניכרת. בילו הרב מנדל אלתר היה מגדולי בעלי ההשפעה באגודת הרבנים. הרבנים האחרים קיבלו כהנחה מובנת מאליה שהרב מפאביאנץ מדבר בסמכות הרבי מגור, ואף שלעיתים קרובות למדי דיבר על דעת עצמו. גדלותו בתורה, פיקחותו, כישרון השכנוע שבו, והיחד של הכבוד שרחש אליו חבריו הרבנים, כל אלו עשו למנהיג אגודת הרבנים. הוא לא היה נוהג לוותר ורחוק היה מהכנעה. הוא צעד לקראת מטרתו בצעדים בטוחים, ולא ידע נסיגה מים. הוא לא שחה עם הזרם כי עם נגדו. לא נכנע לאנשים או לעובדות, אל ורת אמץ לעצב לפי רוחו הוא, להתאימם למטרתו. בתכסיסיו השתמש בחוכמה ודעת. היחס של כבוד אליו שיתק כל ביקורת נגד פעולותיו, שלא מצאו הסכמה אצל הרוב, וחיפה על הניגודים. אבל מה שהועיל ביחסים בקהל החסידים, לא היה כוחו יפה ביחסים בין רב מנדל לבין גדולי התורה השליטה. במשך הזמן התרבו עניינים השנויים במחלוקת, כמו בדבר מינוי רבנים מסוימים, ונתגלה קרע בינו לבין רבני ליטה. עד כדי כך שהללו החליטו לעזוב את אגודת הרבנים. וזאת לדעת שבתקופה שבין שתי מלחמות העולם, הייתה התקרבות בין יהודים החרדים שבפולין בין אלה שבליטה. וכאילו נתבטלו הניגודים שבין שני הקיבוצים האלה בין החסידים המתנגדים, והם התאחדו במסגרת אגודת ישראל בפעולה משותפת. התפתחה הבנה הדדית בין ראשי ישיבות ורבנים דליטה, ובין האדמו"רים החסידים והרבנים דפולין. לדוגמה, חופץ חיים ורב חיים מויזל גודזינסקי היו נערצים על כל הציבור החרדי בפולין, ועל החסידים בכלל זה. הרבי מגור היה מקובל על גדולי ליטה, עסקניה, רבניה והמוניה. הרב מקלש לא הסתגל למצב זה, הוא לא קיבל מרות מן הגדולים, אם שהיה אחד מהם. כאשר בא לידו הזדמנות להדגיש את התלותו, לא החמיצה. הזדמנויות כאלו קרו כמה פעמים, וכל פעם הבליט רב מנדל את דעתו העצמאית. וכיוון שעשה מה שעשה כנשיא אגודת הרבנים, שלא השתייכו גם רבני ליטה, מחו, אמנם לא בפומבי, ובסוף יצאו מן הארגון הזה לבלי שוב. אך רב מקלש לא ויתר בעניינים השנים במחלוקת אף כמלוא נימה. מובן מאליו שברוב העניינים שנדעו על הפרק לא היה מקום לחילוקי דעות. היהדות הפולנית הייתה בשנות ה-30 מטרה לחיציהם של האנטישמים הפולניים, שתקיפו במיוחד בשטח הדת, כמו בעניין השחיטה, כשרב התאמצו לחסלה כדי להציק ליהודים. בפעולת ההגנה קם איחוד כל המפלגות ביהדות פולין, מאגודת ישראל דרך הסיעות הציוניות עד לבונד. בראש הפעולות עמדה אגודת הרבנים כארגון דתי עליון, ומנהיגה הרב מקלה שהיה פעיל מאוד בשטח זה, יחד עם רבני ליטה, נציגי רב חיים עוזר מגרודזינסקי מווילנה, שנשאו על שכמם את מרבית העבודה, ולמטרה זו עשו בוורשה שבועות וחדשים. גם מיתר העניינים הדתיים הוכיח רב מקלש כנשיא אגודת הרבנים מרץ רב ואומץ לב, וכך עמד איתן במרכז החיים הציבוריים של יהודי פולין, אחד המנהיגים החרדים הדגולים והפעילים ביותר. רב מנדל אלתר היה מטובי עסקניה של אגודת ישראל, היה חבר מועצת גדולי התורה, והשתתף בכל הכנסיות הגדולות של אגודת הרבנים, של אגודת ישראל, וכן בוועידות הארציות. באספות אלה תפס מקום נכבד. רבנים ומנהיגים דתיים שהשתתפו בכנסיות הגדולות התייחסו לרב מנדל בהוקרה וחיבה. העריכו מאוד את גדלותו בתורה וחוכמה, השתעשו איתו בדברי תורה ופלפולי דאורייתא. בשיחות אלה התהים הרב מקלש בתכונותיו הנשגבות. זכרונו היה מפליא וידיעותיו הרחבות היו מסודרות וערוכות להפליא. היה שופע רעיונות וחידושים ללא יגיעה, כאילו דרך אגב כדברים מובנים אליהם, אף שרובם היו נעלים ועמוקים. הוא היה נוסע לאחיו אדמור מגור כאחד החסידים לשבתות מסוימות ולחגים. גם בשיערתו של הרבי מנסיעותיו לחול, לארץ ישראל, או לווילנה, או מריבן, הכנסיות גדול של אגדת ישראל לא נפקד מקומו. הוא הסתופף בצילו של הרבי, אבל העיר בו משלו. הוא היה אחד מן החבורה וגם מיוחד שבחבורה. הוא ביקר פעמיים בארץ ישראל בשנת תרפ"ה, 1925, ובשנת תפרי צדי ב' 1932, בפעם השנייה יחד עם הרבי מגור. החסידים שבאו על רבם לגור היו זריזים לחטוף רווח מן הצד. עוני אוכלי של התוועדות עם רב מנדל, שמיעת שיחה מפי בו אמרה בתורה, או סתם שיחת חולים של תמיד רחם זה, שדבריו עשו להם כנפיים בכל המדינה. הוא הקסים אנשים רבים בזכרונו הנפלא, ובחוכמתו הוא הכיר את כל אחד שנפגש איתו. אינו החדה חדרה לנשמתו של הזולת. הוא התעניין באנשים ותקרב אליהם, והם משוכו אחריו. היה מקיים ידידות עם כמה רבים וחסידים חסידיהם, והם שתפו עמו פעולה בתוכניותיו. חוגים חרדים שונים היו נתונים להשפעתו של רב מנדל. ההשפעה רב צדדית, כרב מובהק ומנהיג רבני וכרבי במקצת. הרי הוא היה בנו של בעל השפת אמת, כאחד מראשי אגודת ישראל וכשיות קוסמת. הוא עמד בחליפת מכתבים עם אישים רבים, עם עסקנים בשאלות ציבוריות, עם רבנים בשאלות ותשובות בענייני דת ודין, שהוא הוכיח בהם גדלות מפליאה. סגנונו היה לוהט באש העצורה בנשמתו, ומבריק בחן פיקחותו. לשנו הייתה חדה, חריפה וקולעת כאישיותו. גם בדרושותיו הצטיין להפליא, והפרותיו בוידות ובאספות עשו תמיד רושם עז על הקהל. כך התלבט כאחד האישים הדגולים וגדולי ההשפעה ביהדות החרדית בפולין. עם פרוץ המלחמה, עזב את קליש ועבר יחד עם משפחתו לוורשה. בגיטו נסע לצבע רחב. היה מתגורר בבית שברחוב פאבי 11. ישב בחדר קטן בקומה רביעית ולמד יומם בלילה. כפעם בפעם ביקור אצלו מחסידי גור. רב משולם קמינר שגר באותו בית יהיה לילה ולעיתים תכופות. הוא משוחח עמו על המצב, על הנגיסות והריגות האיומות של הרוצחים הגרמנים. משפחתו של הרב מקלש גרה באותו בית. ביניהם היו בניו, הרב אברהם אלתר, רבה של פאביאניץ, רבי יצחק מאיר, מוטל, לייבל, חתנו מם יוסטמן, חתנו הרב חיים אלוזר הורוויץ, עם נשיהם ובניהם. בנו הבחור של רב מנדל, רב חיים אלעזר, אחר כך עבר לארץ, והוא היה מנהל ישיבת שפת אמת בירושלים. הרב מנחם מנדל ומשפחתו נלקחו למחנה השמדה בטרבלינקה ביום השביעי באוגוסט 1942, ושם הוצאו להורג חודש אב תשנ"ב. יהי זכרם ברוך.